ב-50.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה וחמש דקות, נכון להבוקר, כולם אמרו את כל המילים הנכונות, אחרי שהתחקיר הצהלי קבע שלוחמי נצח יהודה השאירו קשיש פלסטיני בחושך, בקור, אחרי שעזקו אותו, אחרי ששחררו אותו, אבל הוא מת שם, בלילה שבין שלישי לרביעי באמצע ינואר. האם מותו של עומר עבדלמג'יד אסעד יחולל מהלך עמוק יותר בצהל, או לפחות בגדוד המסוים הזה? נהיה עם יוסי לוי, מנכ״ל עמותת נצח יהודה, עד עכשיו העמותה הזאת שהקימה את הגדוד ועדיין משפיעה על מפקדיו, שתקה. נהיה גם עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון רם בן ברק על נצח יהודה, על NSO, על אביתר, עם יושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר על ההתייקרויות שנדחו לפי שעה, ובחצי השני של המשדר גלי ראובן הייתה רק בת 22 כשאיבדה את אהובה ובעלה גל מייזלס באסון המסוקים השבוע לפני 25 שנה. בינתיים היא בנתה בית ומשפחה, אבל משהו ממנה נשאר שם בפברואר 97. ומאיה לנצמן כבשה את המסך שלנו בשנים האחרונות, מהמפקדת דרך ילדות סכסכניות ועד שעת אפס, נהיה עם השחקנית המיוחדת והמרתקת הזאת לקראת סיום. עכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון רם בן ברק, שלום, בוקר טוב. סליחה, אנחנו פותחים כאמור עם יוסי לוי שהוא מנכ"ל עמותת נצח יהודה, שלום, בוקר טוב.
שלום אילנה, בוקר טוב.
מדובר באירוע ערכי חמור, אמר הרמטכ"ל כששחרר לפרסום את מסמכי התחקיר, ואני שואלת אותך, מה חשבת כשאתה שמעת לראשונה על האירוע ההוא לפני כשלושה שבועות וחצי מצפון לרמלה, כשכוח של לוחמי גדוד נצח יהודה עם מ"מ עוצר מכוניות לבדיקה, הקשיש הפלסטיני היה אחד מהם, הוא מעוקב, הוא אזוק, מכסים את פניו ואת פיו בפיסות בד, ואחרי 25 דקות שהוא אזוק ומשחררים אותו, לא שמים לב שהוא נשאר שם בחושך ובקור, והוא מת שם באותו לילה. מה חשבת?
אז תראי, אני אתחיל מהסוף. קודם כל, התוצאה היא טרגית. אני לא חושב שיש מישהו שיכול להתווכח על זה. יש פה אדם מבוגר שמת, וזה אירוע מאוד מאוד מצער. אבל אני חייב לשתף איתך שאני מודע למה שקורה שם, בדיוק כמוך, מהתקשורת. ככה אני ניזון מהמידע, אף אחד לא נותן לי מידע צבאי, מכיוון שאנחנו עמותה מלווה, ולא עמותה שקובעת חס ושלום מה קורה בצהל. ואני קראתי בתקשורת שנצח יהודה היו אלימים כלפיו וכו' וכו'. ואני שמח לומר לך, לא שמח על האירוע חס ושלום, אבל שמח לומר לך שהתחקיר של אלוף הפיקוד ושל הרמטכ"ל הוכיח שהם לא היו אלימים כלפיו.
לא צריך להיות אלימים כלפי קשיש בן 18, מספיק, סליחה, קשיש בן 80, לא צריך להיות אלימים כלפיו, מספיק להשאיר אותו שם, לא לשים לב שהוא לא זז, ולתת לו למות.
אין ספק שהאירוע הזה נגמר בתוצאה טרגית, אני לא...
לא, אבל יש בעיה שאתה אומר תוצאה טרגית, אבל אז מסביר לי שהם לא היו אלימים, אתה אומר שזה מצער, אבל אז מסביר לי שהפרסומים הראשונים היו לא נכונים.
מה שאני מסביר לך זה איך עובדת הזנת המידע, אבל שימי לב על מה. יש פה בגדוד הזה, בגדוד נצח יהודה, 1,000 חיילים שמשרתים במצב נתון. בסדר, הכשרות והגדוד ושנת הלימודים. 1,000 חיילים שעשו, לדעתי, אם אתה, אגב, אפשר לבדוק את זה, הכי הרבה פעילויות מבצעיות שצהל עושה ביחס לגדוד אחד, בכל היוש, במשך שנים. יש פה אירוע מסוים שהוא אירוע לא טוב, צהל בדק אותו, בחן אותו, לי אין את הנתונים לבדוק, יש לאלוף הפיקוד, פי 10 ממני כלים לבדוק.
וצריך לומר יכול להיות שהאירוע הזה נבדק יותר לעומק מאירועים אחרים, כי המנוח היה אזרח אמריקאי וגם וושינגטון ביקשה תשובות. אתה מכיר מישהו מהמפקדים שהיו מעורבים בתקרית?
אני מכיר מפקדים שהיו מעורבים בתקרית, בהחלט.
והופתעת שהם ספציפית היו מעורבים בזה?
אני יכול לומר לך על מפקד הפלוגה שהיה בתקרית, שהוא אחד המפקדים הכי טובים שפגשתי בצהל. זה מפקד פלוגה שגדל בחינוך חרדי, בחר לבד לבוא לצהל ולשרת. הקרבה שלו היא מטורפת. דרך אגב, היה לו המון המון אירועים מבצעיים, כולל מחבלים, שהוא בעצמו מנע בגופו את אותם מחבלים מלפגוע באזרחים.
לא יכולה להיות שאלה, לא יכולה להיות שאלה שמ"פ קרבי ביחידה מבצעית יש לו מוטיבציה, וספציפית בוודאי כשבאים מהרקע הזה. אבל כותב יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, הבוקר שאותו מ"פ שבינתיים הודח אמור היה לצאת בעוד חודש לקורס של השלמת 12 שנות לימוד, כשחבריו המ"פים המקבילים יוצאים בתקופה הזאת ללימודי תואר ראשון. יכול להיות שיש בעיה שאף אחד לא אשם בה. זאת אומרת, זה ברור שאי אפשר להאשים נער מרקע חרדי שרוצה לשרת, מגיע, נותן את כל כולו, אי אפשר להאשים אותו בזה שאין לו בגרות. אבל יכול להיות שזה בין היתר מה שמוביל להתנהלות בעייתית, שלמשל יש אפילו מינימום מכירות עם הסכסוך?
תראי, יש דגש מאוד 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 מרכזי בגדוד נצח יהודה ספציפית, אחד על יחס מפקדים לחיילים וכל האירועים האלה, ושתיים על סיפור היחס לאזרחים פלסטינים. יש לנצח יהודה, בשונה מכל יחידה אחרת, שתי סדרות חינוך בהכשרה, לא אחת. וזה בגלל שאנחנו מבינים שנערים מגיעים מרקע חרדי, כמוני אגב, אני למדתי בישיבת מיר, הגעתי לנצח יהודה, נצח יהודה לא פחות משינה את חיי, אפשר לי להשתלב בחברה ולעשות את מה שאני עושה היום, ובסופו של דבר מאפשרים לנו ללמוד קצת יותר על אוכלוסייה האזרחית פלסטינית. האם זה מה שגורם למפקד להיות לא מספיק טוב? ממש לא, המפקדים...
לא, אבל האם יכול להיות ששתי סדרות חינוך זה לא מספיק, שמביאים בחשבון גם את כתב האישום שהוגש בזמנו על מכות לאזרח בדואי ליד תחנת דלק בנגב, גם את כתבי האישום שהוגשו בעקבות התעללות בעצירים פלסטינים, גם ב-2019, גם ב-2020, זה הרי לא המקרה הראשון, אירוע קשה נוסף שקרה אחרי שאחד מחבריהם של הלוחמים נרצח בפיגוע. מדובר בהצטברות שאני מנסה להבין ממך, אם אתה מצליח להבין למה זה גורם לאותו פרשן צבאי של ידיעות אחרונות לשאול השבוע אם לא הגיע הזמן לפרק את הגדוד הזה.
תראי, קודם כל אני חושב שכל מי שמסוגל לחשוב על מחשבה כל כך, תדעת, כל כך לא ריאלית, לחשוב על פירוק של מערך שלם, שהוא בערך המערך היחיד במדינת ישראל שמשלב חרדים בחברה הישראלית, לא בצהל, בחברה הישראלית, את יודעת כמה בוגרי נצח יהודה יש? מעל 10,000. מעל 10,000 בוגרים, מעל 90% מהם משולבים בשוק העבודה, באקדמיה, בכל החברה הישראלית, בכל הרבדים
ומפקד, שלה. ומפקד בנצח יהודה, מפקד בנצח יהודה, ממפה, שנייה, תכף נדבר על השאלה הזאת, מה זה אומר לגבי הגיוס של חרדים, כי אתה אומר לי, תקשיבי, אתם רוצים חרדים בצהל, בטח בשירות מבצעי, זה הכלי, אין היום כלי אחר, תפרקו את נצח יהודה, לא יהיו חרדים קרביים בצהל, אבל אני שואת אותך לגבי היום יום, נכון, זה אין ספק, זה אין ספק, אבל השאלה הספציפית לגבי נצח יהודה, אם ממם או ממפי שצריך לקבל החלטה מבצעית, למשל, מתי לקפל מערב לפני שבת, הוא מתייעץ גם עם הרבנים של העמותה שלכם?
אוי, 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 וואי, וואי, זה הולך למקום ממש, 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 כל כך לא נכון, זו אמירה כל כך מטופשת לומר, תקשיב, אני
זאת הייתה שאלה, היה סימן שאלה בסוף.
לא, זה היה סימן שאלה אצלך, אבל זה נאמר בכתבה שהזכרת מקודם בצורה מפורשת. וזו אמירה שלוקה, תקשיבי, אני נמצא בסיפור נצח יהודה 12 שנה, הייתי עד קצין אגם בגדוד, כובעי הצבאי חי בקיים, אני עדיין משרת במילואים פעיל, הרגע מסיים, חודש מאוד מורכב בגזרה באיוש, פגשתי אגב אין ספור אירועים מורכבים פה, ואני מבין כמה קשה לנצח יהודה להתמודד עם אוכלוסייה האזרחית פה. אבל אני אומר לך, כאיש צבא, אם הרבנים היו מתערבים בהחלטות שלי כמפקד בנצח יהודה, הם לא היו מגיעים, פשוט מאוד. מעולם, 22 שנה, 40, 40 נמצאים, מעולם לא התערבו בהחלטות.
אז מה בכל זאת, אז מה בכל זאת המשמעות, למשל, של העמותה ורבניה ביומיום של הגדוד?
התיווך בין העולם החרדי לצהל. אנחנו הכי טובים בלומר להורה חרדי, הבן שלך בא לצהל, הוא יכול לתרום, ולא נהפוך אותו לאדם אחר. נאפשר לו לתרום, נאפשר לו להשתלב בעבודה. אבא חרדי רוצה לראות הילד שלו, בונה לעצמו עתיד. הוא לא רוצה לראות הילד שלו מסתובב ברחובות, או עוזב את הישיבה סתם, ובואי, הנוער שמגיע אלינו, יש כל כך הרבה מיתוסים, נוער שוליים, נוער רווחה, איזה שטויות. לא הייתי שום נער רווחה, לא אני ולא חבריי. הגענו ממקום מצוין.
קודם כל זה לא בושה, קודם כל זה לא בושה, זה לא בושה להיות נוער רווחה. ואני שואלת אותך, בסדר, אז בוא נסכים שהחבר'ה של נצח יהודה מגיעים מרקע חרדי, מרקע חרדלי, רגע, שנייה, אני אתן לך לסיים יותר ממשפט. כאלה שלא רצו ללמוד, כאלה שפחות הצליחו ללמוד, זה פחות משנה. תסביר לי מה יכול להיות ההסבר לכך ששוב ושוב לוחמי הגדוד הזה נכשלים במה שאלוף פיקוד מרכז קרא כשל ערכי חמור, במה שהרמטכ"ל קרא כהות חושים. למה זה קורה שם שוב ושוב?
את המשפט החשוב על מה ששאלת, אני נכנסתי לנצח יהודה, אמרתי לך מישיבת מיר, עברתי דרך מוצלחת מאוד, ונצח יהודה שינתה לי את החיים. הרבנים מעולם לא התערבו, זה לא תפקידם. הרבנים, מה תפקידם? לתווך להורים שלי, שההורים שלי לא קיבלו את הגיוס, ואחי הבכור אמר לי, משפטים מאוד קשים שהתגייסתי, שעדיף מוות מגיוס, אבל עזבי את זה. הם, הרבנים, באו להורים שלי, ואמרו להם, תקשיבו, הבן שלכם תורם, אנחנו בסך הכל מלווים אותו, אבל מאפשרים לו לתרום, אל תתכחשו לו. וזה מה שאפשר לי להיות לוחם טוב, מפקד, קצין, להשתחרר, ללמוד הנדסת תוכנה, וזה מה שאפשר לי להצליח בחיים, וזה מה שהרבנים עושים. הם לא פחות מעושים מהפכה, זה אחד. סגרנו. מה קורה בגדוד? זה מאוד פשוט. בכל גדוד בצהל שנמצא, תקשיבי, הגדוד הזה נמצא 10 מ-12 חודשים בגזרה הכי מורכבת בצהל. שימי כל גדוד בעזה, אין לו אירועים. שימי אותו בלבנון, הייתי בלבנון. אין שם כלום, בסוריה אין כלום. שימי אותם בחיכוך הכי גבוה במדינת ישראל, בנקודה הכי חמה, בגזרת בנימין. יש להם כל יום חיכוך. את יודעת כמה פעילויות מבצעיות מצוינות יש להם? את יודעת שאלוף פיקוד מרכז נתן להם השנה? מצטיין אלוף הפיקוד מתוך עשרות גדודים באיוש. איך זה קורה? זה קורה כי הגדוד עושה פי 10 או פי 20 מגדוד מקביל פעילויות, ולכן יש גם אירועים שלעיתים הם לא טובים, וצהל מעולה בתחקור שלו, מעולה בירידה לפרטים, הגיע לירידה לפרטים, בחן את מה שלא טוב, אבל תקשיבי, יש בגדוד 1,000 חיילים. איך כתב, סליחה שאני אומר, חצוף, קורא לפירוק גדוד?
לא, הכתב לא חצוף, הכתב כתב את דעתו, אגב, שעולה בקנה אחד גם ממה שנכתב השבוע במאמר מערכת בעיתון הארץ, אבל נדמה לי שאני מבינה את נקודת המבט שלך.
מה שאמר המחצפון, אשר בנולו שהגדוד מעולה.
רק שאלה אחרונה, יוסי לוי, מה אתה כן לוקח איתך מהאירוע הזה?
אז זהו, זה אני חייב לומר לך בכנות, אילנה, אם את שואלת אותי, אין לי ספק שאני אמליץ לקחת הרבה יותר העמקה בהבנה מהי אוכלוסייה שאינה אנחנו. אנחנו גודלים כחרדים, וכל מי שלא אנחנו, אנחנו סוג של רוכשים, אני אומר את זה בזהירות, שנאה כלפיו. וזה דבר שהוא לא בריא. ולא שנאה אידיאולוגית, אנחנו לא אידיאולוגים נגד אף אחד. אנחנו פה פשוט לא מכירים. ברגע שניקח את הנערים החרדים, ונבהיר להם שיש אוכלוסייה שאינה עוינת, אדם שלא עשה כלום, ואנחנו צריכים להתייחס אליו כאדם כזה, לאט לאט זה יחדור, וברור לי שהמקרים האלה פחות פחות ישנו, ואנחנו נוכל לפעול בצורה יותר זהירה. זה מה שאני לוקח.
אנחנו נסתפק בדברים האלה. אני שמחה לשמוע את התובנה המעניינת הזו. סרן במילואים יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב.
תודה לך, אילנה.
ועכשיו אנחנו עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, רם בן ברק, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
אתה גם לא חושב שצריך לפזר את נצח יהודה?
לא, אני חושב שיש שם הרבה מאוד דברים שצריכים לתקן, אבל אני לא חושב שזה נכון לשפוך את התינוק עם המים, כי בסוף נצח יהודה בכל זאת מצליח להביא חרדים לגיוס משמעותי בצהל. ברור שהיה שם כשל ערכי, וברור שצריך להיכנס הרבה יותר עמוק לתוככי ה... גדודים האלה מבחינה של הסברתית וערכית, אבל לפרק אותו אני לא חושב שזה הפתרון הנכון.
ובכל זאת, כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כשאתה רואה שבהודעת דובר צהל מסבירים תחילה שהפלסטיני הוא הבעיה, הוא לא נשא תעודה מזהה, ורק אחרי זמן קצר הונח בד על פיו, רק לזמן קצר זה קרה, ועזקו את ידיו, בסוף מתברר שזה 25 דקות, ולא היה שימוש באלימות, אבל הרי לא היה צריך אלימות מול קשיש בן 80. אותך מעניין לשמוע הבהרות מצהל בעניין הזה?
בוודאי, זו שאלה. אני חושב שיש שם, יש כאן כשל, יש כאן אמנם מציאות מורכבת, אבל גם במציאות מורכבת נדרש מחיילי ומפקדי צהל לנהוג באנושיות ולנהוג עם שכל. ובוודאי ובוודאי לא לעזוק קשיש בן 80 ולתת לו למות. בוודאי שיש כאן אירוע חמור, צריך לתחקר אותו, צריך ללמוד ממנו, וצריך לראות שבמציאות המורכבת הזאת אנחנו לומדים לשמור על הערכים שלנו ועל האנושיות שלנו חד וחלק.
ועדת חוץ וביטחון כבר דנה בכל מה שנוגע לפרשת NSO על הסתעפויותיה השונות?
אני לא אפרט על מה דנו ומה לא דנו, ובדרך זה מעניין אותנו. ודאי שיש כאן איזשהו משהו שהוא חדש, ואנחנו צריכים להפנים שנשק זה לא רק 35 וטנקים, נשק זה גם יכול להיות נשק סייברי, ולהתייחס לזה בצורה הזאת, זה תהליך, כל לוחמת הסייבר, או כל העניין הזה של השימוש ביכולת הזאת, היא משהו שנלמד ואנשים מבינים את המשמעות שלו על הדרך. וגם כאן במקרה הזה צריך להבין שמצד אחד יש כאן חברה עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים שבנו יכולת שהיא באמת יכולת פורצת דרך מבחינת המלחמה בטרור ומלחמה בפשע.
אבל צריך כן, אבל בינתיים אנחנו מבינים שהנשק הזה מופנה מול אזרחים על ידי משטרת ישראל שעושה הכל חוץ מלומר לנו את האמת בעניין הזה.
לא, אז אנחנו, אני נושא משטרת ישראל זה סיפור אחר. משטרת ישראל פועלת על פי חוק, ומי שיפר את החוק צריך להעמיד אותו לדין ולנהוג איתו בחומרה רבה מאוד. אני כן רוצה שלמשטרת ישראל יהיו אמצעים להילחם גם בפשע, בפשע מאורגן, וגם לשבק.
זה בטוח שאנחנו רוצים שיהיו כלים וישתמשו בהם כחוק ושהכל יהיה בסדר, אבל כנראה שהרוב לא בסדר, כי בשלב א', אחרי הפרסום של התחקיר של תומר גנון בכלכליסט, בהתחלה אמרו שלא היה ולא נברא, אחרי זה גמגמו משהו על כך שהכל נעשה בצו בית משפט, השבוע כבר הודו שנעשה שימוש חריג בתוכנות הריגול הזאת, והבוקר אני רואה שעומר בר-לב, השר לביטחון פנים, מודה באוזני נדב אייל מידיעות אחרונות, שהמשטרה עשתה שימוש שלא כדין בפגסוס, חוקר אחד, שניים, עשרה, היו יכולים להיכנס לאפליקציות שאסור היה להשתמש בהן. אני שואלת אותך שאלה פשוטה, אתה עדיין מאמין למה שהמשטרה אומרת?
לא, אני אענה לך בצורה אחרת. קודם כל אני שמח על התחקיר, שחשף אירועים לא טובים, ואני שמח שהוועדה לביטחון פנים לקחה את זה ברצינות וחוקרת את זה, ואני שמח שהיועץ המשפטי לממשלה מבין שיש כאן אירוע, מינה צוות רציני מאוד לבדוק את זה. ואנחנו חייבים להגיע לכל מי שמצא לעצמו את הירשה לעצמו, לעשות שימוש שלא על פי צו ולא על פי חוק, ולמצות איתם את הדין, אבל מכאן ולהגיד שחותרים כאן לאזרחים בצורה חופשי, זה הדרך עוד רחוקה.
ברור שהיה כאן, כן, במינימום כשלים, ובמקסימום שימוש שלא כדין, וצריך להזכיר את החשיפה של אביעד גליקמן אתמול בחדשות 13, שהמשטרה שאבה מידע מהנייד של אחד המעורבים בתיקי נתניהו, וגיא פלג בחדשות 12 חשף קלטת שבה נשמעים החוקרים של מומו פילבר מדברים על שימוש ספק חוקי באפליקציה כלשהי.
אבל אני צריך לבדוק את זה וצריך למצות את הדין עם אנשים שמצאו לעצמם את הרשו לעצמם לעשות שימוש שלא על פי דין. את יודעת, זה כמו שמישהו שתגיד לי לא ניתן לשוטרים בקדחים, כי יש שוטר שיכול עכשיו ללכת ולראות באזרחים. אז אם יש שוטר שהולך ויורה באזרחים, כמובן שצריך למצות איתו את הדין ולהכניס אותו לכלא. ואם יש שוטר שלוקח יכולת שאמור להשתמש בה במקרים מסוימים ולהשתמש בה במקרים אחרים,
כן, אבל יש פה כנראה משהו טיפה יותר עמוק מהמטאפורות האלה, שאתה יודע, אפשר להשתמש ברכב בביתך, ואפשר לנסוע איתו ב-300 קילומטר לשעה. יש פה משהו טיפה יותר עמוק, שעלה גם מהתחקיר שרונן ברגמן פרסם בניו יורק טיימס לפני שבוע בערך, על כך שישראל בעצם השתמשה בשנים האחרונות ב-NSO כדי לשפר את יחסיה עם שורה של מדינות, בין היתר מחירה של תוכנת פגסוס בעשרות מיליונים לסעודיה, ראשי מערכת הביטחון הישראלית היו מעורבים בקידום העסקאות האלה. אתה מכיר משהו מזה?
אני לא יודע אם, לא מכיר את הפרטים לעומק.
אבל מכיר לא לעומק.
אני לא מכיר את הפרטים לעומק, ואני חושב שאם נעשה, אני חושב שזה בסדר, אני לא מדבר על NSO עכשיו. זה בסדר להשתמש ביכולות של ישראל, ביכולת הטכנולוגית שלה, בשביל לקדם גם דברים מדיניים. אני חושב שצריך לראות ולשקול יפה יפה מה כן ומה לא. אני חושב שלתת כלים מהסוג הזה למדינות שהן לא מדינות שפועלות על פי חוק ועל פי ערכים דמוקרטיים, אז בעייתי מאוד מאוד.
זאת אומרת שבהנחה שבאמת המערכת הביטחונית הישראלית הייתה מעורבת במחירת תוכנת פגסוס לסעודיה, אם זה נכון, זאת הייתה טעות.
אני חושב שכן, את הגדרת את זה נכון.
שאלה אחרונה, רם בן ברק, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אני קורא את הבוקר שיושב ראש המפלגה שלך, ראש הממשלה החליפי ושר החוץ יאיר לפיד, מזהיר שקידום ההקמה של התנחלות במקום שבו שכן המאחז אביתר, עלול לפגוע ביחסים עם הממשל האמריקאי, וזה אחרי שהתברר שהיועץ המשפטי לממשלה יוצא מנדלבליט, ברגע האחרון אישר את היישוב מחדש של אביתר. מבחינתך, זה משהו שאסור שיקרה?
אני חושב שאנחנו ממשלה מאוד מאוד מורכבת, יש בה דופן ימין ודופן שמאל, ובאמצע את המרכז, ודבר אחד מוחלט בממשלה הזאת, בין אם זה חוקי או לא חוקי, אנחנו בדברים שהם אידיאולוגית, יש בינינו חילוקי דעות, אנחנו שומרים על סטטוס קוו, ומטפלים בדברים שיש עליהם הסכמה.
וזאת הייתה לדעתך הפרה של הסטטוס קוו, כי אני קוראת שלפיד אומר שהוא לא היה שותף לדיונים בנושא, שזה לא נעשה על דעתו, ושכל צעד כזה שלא נעשה בהתייעצות איתו ולא על דעתו, עלול לגרור השלכות מדיניות חמורות. אתה חושב שעלול לגרור גם השלכות קואליציוניות חמורות?
אני חושב שלא נגיע לזה, כי אני חושב שיש הבנה שהדברים ששנויים במחלוקת נעשים בהסכמה. ומאחר ואני נותן הרבה קרדיט לשותפים שלנו, גם ליושרם וגם לרצונם להמשיך את את היצירה הזאת של הממשלה שהיא באמת נפלאה בעיניי, היכולת לעבוד ימין ושמאל ביחד, ביחד עם ערבים, הרי זה משהו שהיה צריך לקרות מזמן וטוב שהוא קורה עכשיו, זה האחדות האמיתית, זה היכולת באמת לגשר על פערים. אני מניח שהשכל יגבר ושנדע גם את המכשול הזה לעבור ביחד בלי בהסכמות.
רם בן ברק, יושב ראש...
יש החלטה של היועץ, זה לא אומר שחייבים לממש אותה.
ואני רושמת לפניי ש... איך התעסקת שאם אכן מכירת NSO לסעודים קרתה, זאת הייתה טעות למכור תוכנה כזאת למשטר כזה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, רם בן ברק, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה לכם, בוקר טוב.
ועכשיו אנחנו מדלגים מהחדר של חוץ וביטחון לחדר הסמוך של ועדת הכספים. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת אלכס קושנר, שלום.
שלום, בוקר טוב, עדנה.
הפעם הזעם הציבורי עשה את שלו, יבואני המזון הגדולים חזרו בהם מהכוונה להעלות מחירים. אז אנחנו אמורים לחכות בסבלנות לרגע שהם יחליטו לחזור בהם מהחזרה ויעלו מחירים כמו שרצו?
לא, קודם כל כמובן שלא. אנחנו לא מסתפקים בהודעה על הפקעת המחירים, אבל צריך לזכור מה קרה פה. הייתה פה פנייה מאוד מאוד נחרצת של שר האוצר ליבואנים האלה. וזה מה שגרם לבלימה. את ראית איך הם כולם התייחסו למכתב הזה, כולם הגיעו אליו לדבר איתו, ובסופו של דבר כן הצלחנו להשיג בלימה, אבל זה כמובן רק צעד אחד. אבל צריך לזכור...
כן, צריך לומר שזה היה מכתב של שר האוצר, וגם שרת הכלכלה שפנת, רק אני מנסה, רק אני מנסה להבין, ואולי שווה להזכיר שאתה איש ישראל ביתנו, אבל אני מנסה להסביר לעצמי מה זה אומר שמכתב מליברמן ואורנה ברביבאי מספיק כדי לבטל את העלאת המחירים. זה אומר שהם לא ממש היו זקוקים להעלאה הזאת מלכתחילה.
תראי, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. את רואה את הדוח של הכלכלנית הראשית של משרד האוצר, שהרווח של 10 יבואנים פרטיים הגדולים במשק הוא 12.5% לפני מה. לעומת שאר השוק שעומד על 5.5%. זאת אומרת שיש פה פער של 2.3 רווח גדול יותר בשוק, באותו שוק. זה אומר שיש פה 10 שחקנים ששולטים ללא עוררין, לא רק על השוק אלא גם על הכיס של הצרכן הישראלי. זו התנהגות של אוליגופול. ובזה צריך לטפל. את רואה גם בדוח...
ובין היתר אני קוראת שאתה מבקש לקדם... חוק שילחם באוליגופול הזה ובריכוזיות הזאת ובכוח האדיר שיש ליבואנים הגדולים באמצעות צמצום שטח המדף. מה זה אומר?
זה אומר שזה בעצם צד משלים. עברה רפורמה מאוד מאוד חשובה, רפורמה ביבוא שתיכנס לתוקף במחצית השנייה של השנה, שבעצם מקילה מאוד על יבואנים קטנים ומאפשרת יבוא מקביל בהרבה מאוד מוצרים. אבל בסופו של דבר אפשר לייבא את המוצרים, אבל אם אין מקום על מדף בסופר אז זה לא כל כך יעזור. לכן הצעת החוק שלי אמורה להגביל את שטח המדף עבור השחקנים הגדולים, כדי שיהיה מקום לשחקנים, שחקנים גדולים, כדי שנוכל לייצר תחרות אמיתית על מדף בסופר. זה מאוד מאוד חשוב.
ומה הסיכוי לדעתך שהצעת חוק כזאת תעבור?
אני חושב שיש סיכוי לא רע שהצעת החוק הזאת תעבור. הרבה מאוד חברי כנסת חתמו להצעת החוק הזו, לא רק חברי כנסת של ישראל ביתנו, ואגב, לא רק חברי כנסת מהקואליציה, אלא גם מאופוזיציה. ולכן אני מניח שיש סיכוי גבוה שזה יעבור. אני רוצה לעזור רגע לדוח ולתת לך דוגמה. למשל, לאותו דוח של הכלכלנית הראשית. חברת דיפלומט החזקות מדווחת שהיא חברה ציבורית, שהפכה להיות חברה ציבורית לא מזמן. מדווחת שאחוז המחירות שלה בישראל הוא 58% מסך המחירות, אבל הרווח הוא 66% מסך הרווח. לעומת זאת, בדרום אפריקה, אחוז המחירות הוא 24%, אבל התרומה לרווח הוא 16%.
אז איך אתה מסביר את זה? זה כי אנחנו פריירים, כי אנחנו קונים לא בתבונה, כי אנחנו מאפשרים להם להעלות מחירים, או כי אתם, רגולטורים, קבלי ההחלטות, לא מספיק עם היד על הדופק?
זה אומר שאנחנו נמצאים בשוק מאוד מאוד ריכוזי, שאין בו תחרות הוגנת בענף הטואלטיקה, וגם כמובן לא בענף המזון. והמשמעות של זה, למשל עבור דיפלומט ישראלי, מסבסדים את דיפלומט בניו זילנד, בדרום אפריקה, בגיאורגיה, וזה ממש ממש מקומם.
זה נחמד לדעת שמכל הדברים שאנחנו טובים בהם, אנחנו טובים גם בשביל לסבסד את העולם. אבל תשמע, הם הרי הודיעו על דחייה, אבל מצד שני, מנכ״ל לימן שליסל, שגם הם כמובן מהיבואנים הגדולים, מסביר ששרשרת ההספקה התייקרה, ושכר המינימום הוא מלא, והם צריכים לשלם חשמל, ומיסים, רחמנא ליצלן. יש מצב שהם בכלל המסכנים בסיפור הזה?
אין שום מצב שהם מסכנים. יש פה רווח מונופוליסטי עודף, זה ברור מכל הנתונים, ולכן גם בשבוע הבא אני הולך לקיים דיון אצלי בוועדה, שבדיוק כדי לברר את הריכוזיות בשוק המזון ובשוק מוצרי הצריכה. אנחנו נזמין גם אותם, ונשמע את הטענות שלהם, אבל בסופו של דבר, את יודעת, יש נתונים. מסתכלים על הנתונים, ואפשר לקבל החלטות על בסיס הנתונים.
אגב, אני חייבת לשאול אותך, בזמנו הרי, כל הנושא של הלוביסטים, והיכולת שלהם להפעיל השפעה לגיטימית יותר ולגיטימית פחות על חברי כנסת ומקבלי החלטות, עלה לכותרות. אתה חשוף לאיזשהו לחץ, לאיזשהו ניסיון להשפיע עליך, שלא תפעל בשום דרך שתפגע ברווחיות שלהם?
אצלי החוק הוא מאוד מאוד פשוט. אני לא נפגש עם שום לוביסט. כל מי שרוצה להביע את דעתו יכול להגיע לוועדה באופן פומבי ולהגיד מה הוא חושב. אני לא נפגש עם לוביסטים, וגם אני חושב שזאת הדרך הנכונה. כי הלובי היחידי שמעניין אותי, שזה הלובי של אזרחי ישראל, של הצרכן הישראלי. ואני רוצה רגע להגיד לך, לספר לך מה
קרה. רק משפט אחד, כי הזמן שלנו בעצם מסתיים, אז משפט לסיום.
משפט לסיום. צריך להבין שבשבוע שעבר, ב-27 בינואר, קשישים בישראל, רבע מיליון קשישים בישראל, קיבלו תוספת להשלמת הכנסה של 500 שקלים. ניצולי שואה קיבלו תוספת למענק שלהם של 2,500 שקל. חיילי צה"ל קיבלו תוספת לשכר שלהם של...
איך הגענו עכשיו לזה שאתם פותחים את הכיס ומפזרים כסף? מצד שני, אתם מעלים את מחיר החשמל והדלק.
אנחנו לא מעלים את מחירי החשמל והדלק. מחירי הדלק עלו בכל העולם. מחירי החשמל בישראל הם הרבה יותר גדולים מאשר בעולם. למשל, בישראל זה 17 סנט לקילוואט, לעומת זאת בגרמניה זה 36 סנט לקילוואט. בשבוע שעבר העברנו חוק מאוד מאוד חשוב שמבטל היטל על עובדים זרים של בין 15-20%, זה אמור להוזיל את העלויות עבור התעשייה.
ונשאר לנו לחכות, איך תתמודדו עם החרב המתהפכת של העלת המחירים בכל זאת לפני חג הפסח. אנחנו בטח עוד נדבר עד אז. חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת, איש ישראל ביתנו. כן.
משפט אחרון חשוב להגיד, המלחמה ביוקר המחיה זה מלחמה שהתחלנו אותה עוד לפני שכל הגל הזה התחיל. בשבוע הבא שר האוצר הולך לפרסם את התוכנית שלו למלחמה ביוקר המחיה. זה לא שליפה מהמותן, זה מבוסס על עבודת מטה.
חשבתי שהבחירות עוד לא באופק, אלכס, יש עוד זמן, ואני בטוחה שגם לזה תהיה הזדמנות.
אנחנו עובדים כל הזמן, ותראי
ש... רק למען הציבור ולתועלת האזרח. תודה רבה, אלכס קושניר, יושב ראש ועדת הכספים.
תודה רבה, ביי ביי.
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. וופה! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אז ריאלי,
מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
אתם רוצים להיות מהנדסים? ההרשמה ללימודי הנדסה בעיצומה. לפרטים התקשרו כוכבי 9087. לומדים הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
רופין מזמין אתכם להגיע גבוה. אחרי שזמזמנו, יש גם זום פתוח לתארים ראשונים במרכז האקדמי רופין. הזדמנות לפגוש בוגרי רופין ובוגרות רופין במשרות בכירות ובחברות מובילות במשק. חפשו בגוגל להגיע גבוה. בשבעה, שמונה ותשעה בפברואר.
שכירים, עצמאים, בעלי עסק, הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. החבילה כוללת מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים, הקלות במועדי התשלום והדיווח לרשות המיסים, קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים, ונוסף על כך סיוע לענפי התיירות והתרבות. מידע ועוד פרטים באתר משרד האוצר. זה שווה לכם.
שני קולות, ערב מחווה לצמדים הישראלים מכל הזמנים, בהשתתפות אלונה לארצ'יק, נאיה ברבי, גיא זוארץ, זהב הבן, מיקי קם, מאי אברהם, נתן דטנר, נורית גלרון, שירי מימון ושימון בוסקילה, במסגרת כנס השפה, לשון ראשון.
שני קולות והרתחה, לשיר איתך, לשיר איתך.
שלישי, 8:30 בערב, בהיכל התרבות ראשון לציון, ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין.
שמונה, 36, נכון להבוקר, היא הייתה סמלת המחלקה בסדרה המפקדת, היא הייתה לי, היא ילדה טובה מראשון שנזרקת לשותפות בלתי אפשרית, בדירה בפלורנטין עם שותפה שורדת שלא דומה לה בכלום, ועכשיו היא ליאנה שמיניסטית שמאחלת מוות לערבים בסדרה הנפלאה שעת אפס בתאגיד, לטעמי, הטוב בתפקידים שהיא עשתה. מאיה לנסמן, שלום, בוקר טוב.
וואו, בוקר טוב, אילנה דיין, כבוד גדול לדבר איתך.
האמת שכשאת לבד, כשאנחנו לבד אפשר לקרוא לי אילנה, מה שלומך?
מה שלומך? אני בסדר.
האומיקרון מאחורינו?
האומיקרון מאחורינו לגמרי. אני בדירה חדשה, עברתי דירה כמו לי, היה נורא מצחיק שכאילו אני עוברת דירה בתור מאיה אחרי לי, היא עוזבת את הבית של אמא שלי.
וזה את הבית שבו נולדת וגדלת ברחוב מלצ'ט בתל אביב, סוף סוף ניתקת משם?
בדיוק, כן, כן.
אז הנה מאיה, כבר מגיעה אליי באוזנייה שאלת האורך שלנו מרון ססון. נכון, את אמרת שלום אילנה דיין? אז עכשיו אני אגיד ככה, שלום מאיה לנצמן, דרגי בבקשה בסדר עולה את רשימת הנושאים שלא בראש לך לדבר עליהם.
כמה אני שוקלת?
על זה לא, אוקיי, על זה לא נדבר.
מה אני חושבת על הסכסוך היהודי ערבי?
אז בואי נלך על פוליטיקה, בואי נלך על פוליטיקה, למה לא? את מקבלת את התפקיד של ליאן, לא, על פוליטיקה של ליאן. את מקבלת את התפקיד של ליאן בשעת אפס, תלמידת י"ב שרוצה לכתוב עבודה על איסור כניסת ערבים לבריכה העירונית. יש מאיה רגע בסדרה, סצנה, סיטואציה, שהרגשת שאת מצליחה שם להיות ליאן יותר מבכל רגע אחר? תני לי דוגמה לסצנה שמבחינתך זה זה.
כן. קודם כל, אני חושבת שגם בפרקים הבאים יש איזו סצנה שאני לא רוצה לעשות ספוילר, שלגמרי אני חושבת זה היה מין רגע כזה שמאוד לקחתי אותו מעצמי, זה היה כזה גם רגע קוסמי, זה נורא התחבר כזה גם בתאריכים למשהו שקרה לי ולאותו ערב של הצילומים. אז זה באמת כאילו המשך יבוא, אבל אני חושבת שמשהו בכלל בכל האטיטיוד של תלמידה שרוצה להשמיע את קולה בלי הרבה הבנה על מה היא אומרת, אלא פשוט רצון לדבר ולהנהיג ולהיות בעניינים
ולהתחיל עם אסי החתיך של השכבה ולגרום לו להתעניין בה, אם לא בגלל פוליטיקה אז בגלל משהו אחר.
זהו, זה בכלל כאילו הגשמת חלום כאילו של להיות עם החתיך, זה אני דווקא לא יכולה להתחבר בתור תלמידה.
זה לא היה באג'נדה שלך בתור תלמידה בעירוני א'?
אז זה היה באג'נדה שלי לאהוב חתיכים, זה לא היה באג'נדה שלהם לחבור אליי.
וזה מקום שבו את מתמודדת כשאת עושה את התפקיד של ליאן? כלומר...
זה כמו איזה מקום...
אני מפחדת, אני מודה שאני מפחדת ללכת לשם, אבל אם תלכי, תלכי, ואם לא, נשאר פה. העניין הזה של להעז ולא... לא לספור כל הזמן את מה הוא חושב עליי ואיך אני נראית, אני הולכת על זה, אני הולכת, אני נכנסת איתו למים בבריכה.
כן. נראה לי כן, אני חושבת שאני גם בתור מאיה אולי באמת הייתי גם במקום האינטימי הזה של בחורים יפים, של הפחד ממה הם חושבים עליי, גם הייתי בישנית, אבל אני חושבת שגם יש משהו בדמות שלו בסדרה שהוא פשוט כזה, אין לי ברירה, את בא איתי עכשיו, וזה נורא נותן ביטחון, משהו שבין כאילו בתיכון הוא בדרך כלל מתנהג כמו פחדן, במיוחד עם נשים חזקות, בילדות חזקות. אז זה היה איזה מין תיקון כזה, זה בכלל היה תרפויטי מאוד לעשות את הסצנה הזאת, לבוא ממקום מאוד, לא יודעת אם טראומטי, כן, בו זה, אבל מאוד פגוע וכזה...
אבל זה נראה שאת הולכת עם זה, שאת הולכת עם זה בסדרה, בטח בצורה משוחררת, כמו שאת בדרך כלל על המסך, אבל למקומות מאוד מאוד רחוקים, ואני הרבה פעמים מעניין אותי, מערכת היחסים עם המצלמה, כשאת במקלחת ואת מסתבכת עם החולצה, והיא כן עולה עלייך ולא עולה עלייך, ואת מותחת אותה ואת מושכת אותה, ואני מתה לדעת אם בסיטואציות האלה את מאיה או את ליאן או את שתיהן, או השד יודע מה.
כן. אני חושבת שאני שתיהן, זאת אומרת, אני חושבת שגם בכל תפקיד אנחנו שנינו, אנחנו שתינו כאילו גם הדמות וגם אני עצמי, אני חושבת שפשוט לפעמים אני מגבירה איזה ווליומים, אבל דווקא כן, עם החולצה לא הייתי צריכה להגביר ווליום, עד היום אני מול המראה, אני לא יודעת אם אני מגדילה חולצות או שפשוט אני נורא מתעצבנת, אני באיזה מריבה עם איזה חולצה. שלא עולה עליי, אבל כן, לגמרי אפשר להתחבר.
תשמעי, מה שעוד מחבר זה שליאן הרי מצליחה להפוך פוסט ויראלי למה שיגרום לפיתורים של מורה שלה, ולא צריך להיות גאון כדי להבין שליאן עושה לאמיר המורה שלה בערך מה שעשו לך, אחרי שהעזת לפרסם באינסטגרם סוג של הזדהות עם מפוני שייח' ג'ראח. אני זוכר סיפור די מדהים שסיפרת בראיון לשבעה ימים, על מה שקרה לך באותם ימים, כשבכל זאת את יוצאת מהבונקר בוקר אחד לבית קפה, ונתקלת בשני גברים צעירים ברחוב. עדיין הסיטואציה הזאת זכורה לך?
הסיטואציה הזאת, כן, היא זכורה, באמת כי פשוט הייתה לי גם שנה של ווליומים גבוהות גבוהים. גם הדבר הזה שקרה לי, וגם כאילו מלא תפקידים, פשוט מדהימים, ועבודה עם אנשים שרק יכולתי לחלום על זה, אבל האמת שהלילה חלמתי שבצילומים, באמת, עכשיו כאילו לא מזמן קמתי מהחלום, שבצילומים לעונה השנייה של המפקדת אני באה, ואז מתחיל הצילומים, ואני כאילו עומדת מול חיילים וחיילות, ואז אני מתחילה, אני בתור סמלת, ואני מתחילה כזה להיות בדמות שלי שהייתי וכזה הקשוחה וכזה אף אחד מהחיילים והחיילות לא שם עליי כי הם כזה מרגישים שכזה כבר אין לי את הסמכות, אין לי את המשמע כזה, לא יודעת, איזה מין כזה פחד כזה שאיבדתי את המקום שלי.
אבל זאת הייתה הדרך שלך, מאיה, לומר שהסמלת ספיר תהיה בעונה השנייה של המפקדת, למרות השמועות שכאילו בגלל הפוסט ההוא והסרטון והנשק, תהיה עונה שנייה ותהיה בה?
קודם כל, גם אם אני לא אהיה בזה, אין שום קשר, אין שום קשר, ואבוי לנו אם היה קשר. אבל אני שוב, אני נורא אוהב את הסדרה.
האמת היא שלא בשביל זה אני שואלת אותך, ואני לא באה לנדנד עוד פעם עם העניינים ההם. רק מעניין אותי, אם כשגועה גל כזה, את אומרת לעצמך, לא רוצה את הדבר הזה. לא את התהילה ולא את הסלבריטאות. תעזבו אותי עם הסרטונים שלכם, תעזבו אותי עם האינסטגרם שלכם, וכל האירוע הזה לא מתאים לי. לא רוצה.
יותר מאשר לא מתאים לי, הפחד שלא מתאים להם, לתעשייה, למקבלי ההחלטות, לצופים, משהו כזה, יותר חרדה כזאת מאשר אני מחליטה, כי אני באותו רגע זה אחת, מול מלא מלא קולות מאוד 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 קשים, אבל אז פשוט כאילו, אחרי שזה קורה, אני כן, הנה, אני בטלוויזיה, ויש הרבה מאוד אהדה, והקולות
ש... כן, ובעניין הזה אין ספק שליאן, התפקיד של ליאן ושעת אפס בא בול בזמן, יש חלום שכבר סימנת? לשחק עם מישהו, לשחק משהו?
קודם כל, לשחק בתפקיד הראשי, פעם ראשונה כשטלי אלוי הבמאית שלך, נראה לי זה חלום מטורף, שמאוד מאוד... בתור מעריצה שלה ואת הסרט שלה ואת השיטה שלה ואת המסירות שלה למקצוע, זה היה באמת מטורף, ואני חושבת שיחד איתה להגיע לפסטיבל כאן זה היה בכלל חלום, אתה את כזה מהחלומות האלה שאתה לא מעז בכלל לחלום, אתה לא
צריך לראות רק את התמונה שלך שם בשביל להבין. צריך לומר שטלי אלוי בימה את ילדות שחשכניות, וחוץ מזה אחרי שקיבלת את נינה בחזרות כבר אין לאן לשוות, גנבת את זה מאגם רוטברג. מאיה לנצמן, שיהיה בהצלחה, תוכל לחזור לישון, תודה, להתראות. ביי ביי. ועכשיו במעבר חד ממש, כמו שקורה ברדיו לפעמים, 25 שנים בלעדיך, גילי הוכפל מהיום שבו גופך הוטמן באדמה, והיום אני כמעט כפול מגילך, רואה את סימני הזמן בפניי, מנסה לדמיין את פניך ללא הצלחה. גלי ראובן קראה את המילים האלה מן הדף, בעצם דיברה אותן אל אהובה גיא מייזלס, שנהרג באסון המסוקים השבוע לפני 25 שנה. הם היו נשואים פחות משלוש שנים. גלי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אילנה.
אבל הכרתם מגיל 15, נכון?
כן, הכרנו הרבה שנים קודם, לפני שנהיינו חברים. הוא היה בגיל של אחי הגדול, ו... תמיד היה הרבה פעמים בבית שלנו, והיינו בבני עקיבא ביחד. התחלנו להיות חברים אחרי הרבה זמן של ידידות, שיחות בעיקר בשבתות, כי הוא היה בישיבה כל השבוע.
ואז התחתנתם ועברתם לקצרין, והוא התחיל תפקיד של קצין חימוש בטנקים של מרכבה בשריון, ושרת בלבנון באותה תקופה, ואת היום ההוא של 4 בפברואר 97, את עדיין זוכרת כמאמר הקלישאה כמו היום?
בוא נאמר, אין משהו שאני לא זוכרת מאותו יום. אני זוכרת כל דקה ביום הזה.
שהתחיל בעצם שאתם ביחד, כי איכשהו היה לו עוד יום בבית, ואתם ביחד בבית של ההורים שלו בקריית אתא.
לא, אנחנו חזרנו, משכנו עוד יום בבית בקריית אתא אצל ההורים, וחזרנו בשני בלילה, ובעצם כל בוקר שלישי, במקום ללמוד למבחן, הוא ביקש ממני שנהיה ביחד, שזה נדיר, כי המבחנים שלי היו חשובים, אבל ישבנו ביחד, ומצאתי את עצמי, בדיעבד אחר כך, אתה מבין, הוא פשוט סיפר לי על כל החברים במוצב, הוא היה בתפקיד 4 חודשים בסך הכל, בתפקיד החדש הזה, ולא הכרתי את הצוות שהוא עבד איתם, והוא פשוט סיפר לי על כל אחד ואחד מהם, שכשבשיבה הם הגיעו ולחתו לי את היד, שלום, נעים מאוד, את לא מכירה אותי, אבל פשוט מצאתי את עצמי מספרת לכל אחד ואחד מהם איזשהו מסר מגל.
אז הנה, יש לנו כאן איתנו, גלי, קטע קצר מתוך רעיון שקובי מידן עשה כאן בגלי צהל, בתוכנית נכון לעכשיו, בבוקר שאחרי האסון, והוא משוחח עם איתן סיבוני, חבר ילדות של גל. בואי נשמע את הקטע הקצר הזה.
איתן סיבוני, שלום לך.
שלום.
ממתי הכרת אותו, מאיזה גיל?
בערך 23 שנה.
23 שנים?
בהתחשב בעובדה שאני בן 23.
מתי דיברת איתו פעם האחרונה?
בערב שבת האחרונה. הוא הבטיח לי שמפגש בעזרת השם שוב בעוד שבועיים כשהוא יצא שוב. זה כבר לא יהיה.
כן, אפשר לשמוע את הקול הרועד שלו.
פעם ראשונה שאני שומעת את זה.
באמת?
כן, את יודעת, אנחנו היינו בשבעה, אז אתה מנותק ממה שקורה בחוץ.
את מספרת על השבעה, אבל באותו יום, אני גם זוכרת כמובן את היום הזה, שהידיעות מתחילות להגיע, וכן ברור ולא ברור, ואת כבר רואה את הדיווחים בטלוויזיה על שני מסוקים שהתרסקו, את יודעת שגל היה בדרך ללבנון, לך זה כבר לגמרי ברור?
לגמרי ברור. אני, אחרי שגל הלך, אני הכנסתי את הקלטת של החתונה, לא הצלחתי ללמוד, והכנסתי את הקלטת של החתונה זה שנתיים אחרי, וצפיתי בה, ופתאום הוצאתי אותה, ופרצו לשידור, והודיעו על מסוקים שיצאו מלבנון. בשנייה הראשונה אני ידעתי שזה טעות, אין לי הסבר לזה, אבל פשוט ידעתי, ואני זוכרת
שחבר... ידעת שזה לא מסוקים שיצאו מלבנון לישראל, אלא הפוך, ידעת שזה המסוק שגל עליו.
חבר התקשר אליי ואמר לי, אם את פותחת עכשיו את השידור ואת שומעת, אז תדעי שזה מסוקים שיצאו מלבנון, ואני אמרתי לו, במילים האלה אורן זו טעות, ותכף תראה שיתקנו בתקשורת את הטעות הזאת. אני לא יודעת למה, אבל הרגשתי.
ואת מגיעה לבית של ההורים של גל, ואבא שלו אומר לך משהו שאי אפשר בכלל לעלות על הדעת, שהוא אומר אחרי שההודעה מגיעה. אחרי שברור לו שהבן שלו, הבעל שלך נפל.
אחרי לילה מורת עצבים, הגיעו בסופו של דבר בשש בבוקר קצין העיר וכל החבורה, ובדקה שמודיעים לאבא של גל שאין לו בן יותר, אני זוכרת, אני ישבתי על הספה והוא פשוט קרא ברך ואמר לי, אני אחתן אותך.
ככה.
אני אחתן אותך, כן. זה היה מדהים. שהוא לא חשב על עצמו וחשב עליי.
הוא הבטיח, אבל בעצם אמא של גל, פנינה, קיימה באיזשהו אופן, היא אחראית איכשהו לשידוך עם שימי שהיה לבעלך.
כן, היא זרקה לו כמה פעמים, בעלי היה מבקר אותם הרבה, גם בשיבה וגם כל פעם שהוא היה חוזר מחול, הוא היה קופץ לקשקש איתם, יושב עם פנינה הרבה, ופעם אחת היא ככה זרקה לו שאנחנו מתאימים, כי יש להם קווי אופי דומים של השמחת חיים ואהבת האנשים.
את כותבת, את אומרת באותו טקסט מקסים שכתבת לרגל 25 שנה לאסון, בניתי משפחה עם בעל מקבל וילדים שגדלו לתוך המציאות הזאת, שיש אדם אחד שהיה קרוב לליבי. קרה אבל גלי במהלך השנים עם שימי בעלך, עם ארבעת הילדים שהבאתם ביחד, שחשבת פעמיים לפני שהזכרת את גל?
לא יודעת, זה השתלשלות עניינים. אני חושבת ששיקו הוא אדם מאוד מיוחד, וכן יכולתי להוציא את מה שיש לי, כי הוא ידע להכיל אותי. אף פעם הוא לא ויתר לי, הוא לא ריחם או משהו, אבל הוא פשוט הכיל את הרגעים שלי, ונתן לי את השקט שלי שהייתי צריכה. תראי, היום זה כבר פחות, אבל בהתחלה ברור שזה קורה
כן, לא, אבל אני שואלת בעצם על משהו טיפה אחר. אני זוכרת שישבתי פעם ושוחחתי עם אלמנת מלחמה, והיא אמרה לי שהתחתנתי מחדש, הוא ידע שאני נשואה לשניים.
לא הייתי נשואה לשניים, אבל אני נשואה לשיקו, ויש לו מקום מאוד גדול ורגיל בעצם בחיים שלנו. אנחנו חיים רגילים.
כן, רגיל. זהו, רגיל כן, זה כנראה לפעמים... מילת המפתח.
כן, כי בסופו של דבר החיים הם חזקים, ואתה חי את הכאן ועכשיו.
אבל, כן, יש דברים, יש זהו, יש דברים, גלי, שעד היום הזה, גם 20 וכמה שנים אחרי, עוד זורקים אותך אחורה, משהו שקורה, משהו בחדשות, כותרת בעיתון שמשליחה אותך לשם לפברואר 97?
בוודאי, תשמעי, יש, אנחנו, מדינת ישראל לצערי רוויית מקרים מאוד מאוד קשים. רק עכשיו לפני חודש שני הממפאים שנהרגו.
באגוז,
וזה שבר אותי מאוד. זה היה הם בגיל של הילדים שלי. זה פתאום מוצא אותך, אני הייתי בלוויה השנייה של אופק, ואני בכיתי שם כאילו קרה, כאילו אתמול גל נהרג. זה החזיר אותי מאוד חזק אחורה, וכואב לי מאוד, כי יש פה בחורות צעירות, אלמנה ואחת שעמדה להתחתן ביולי. כן, המקרים האלה מאוד מאוד מחזירים אותך לאסון שלך, לאסון הגדול שלנו.
והבן שלך, הגדול, הוא היה לו ברור שהוא הולך לקרבי?
כן, מההתחלה, אנחנו גידלנו את הילדים, גם בעלי היה קצין ביחידה קרבית, ותמיד תמיד היה פה שיח על מדינת ישראל והערכים. אנחנו תמיד, אני תמיד ידעתי שהוא לא יעשה לי חיים קלים, אבל זה שלו, זה הבחירות שלו. אני תמיד שמה בצד את מה שאני חוויתי. אני חושבת שאני לא אימא חר דתית, ואני כן נותנת
לא, להם. אני חושבת על זה, אני חושבת על זה מנקודת מבטו, שהאיש הזה שנהרג, הוא לא הכיר אותו, רק הוא יודע שזה היה איש מאוד מיוחד לאימא שלו, וזה מין היכרות כזאת, שאפילו קשה לתת לה מילים. אני רוצה אבל לפני שאנחנו נפרדות, לדבר על מוזיקה, כדי להשמיע מוזיקה. כי גל ניגן, נכון?
גל ניגן בגיטרה, והוא מאוד אהב מוזיקה מאוד מגוונת, והיה לו קלטות שלא מביישות די-ג'יי מתחיל.
אבל זה היה מין מיקס משונה, הוא אהב גם שירים חסידיים וגם
שירים חסידיים, אוטל קליפורניה. גם מוזיקה מזרחית, והשיר, כן, אוטל קליפורניה זה שיר שתמיד זורק אותי, כי זה השיר הראשון שהוא ניגן לי, הוא ניגן לי בגיטרה, וזה שיר שתמיד עושה לי ככה את הקווץ' בבטן, כשאני לא יודעת נכנסת לאוטו ושומעת אותו. השיר של ההתחלה, שההתחלה של חברות.
אז בואי נזרק ביחד, להוטל קליפורניה, שגל ניגן לך.
תודה אילנה.
כשרק הכרתם. גלי ראובן, היה תענוג לשוחח איתך. תודה רבה.
תודה לך. ביי.
זהו, אנחנו סיימנו על הרקע של הצלילים האלה את התוכנית הזאת. הפיקו עדי שוב וגיא גלזר, העורך שלנו מרון ססון. מיד אחרינו יהיו כאן אודי סגל ודוריה למפל על הביצוע הטכני, אילי דרי. מחר יהיו כאן שלונסקי וברדוגו. תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום.
בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
מה נשמע סוף השבוע, חיית של
גלי צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים. אלנטרה היברידית, סונטה טורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. המבצע בתוקף עד 18 בפברואר. לפרטים, כוכבית 8241 או באתר מועדון חבר.
זה הכל בשבילך.
כן, סוף סוף היום הגיע, המיליון אותך הפתיע.
הן חוזרות, ההגרלות המיוחדות של מנוי פייס. 18 זוכים במיליון שקלים כל אחד. עוד אין לכם מינוי? להצטרפות חייגו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס, במרס בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו.
למעלה מ-50 מגמות ותחומי לימוד מבוקשים, בחירה של מצוינות, אחת. תלמידים ותלמידות בכיתות י' י' ב', עם תמיד שאפתם ללמוד ולהתפתח, להוביל ולהנהיג, אתם מוזמנים להצטרף לנבחרת העתודה האקדמית. כבוגרי המסלול היוקרתי, תהנו בתום לימודיכם משירות משמעותי כקצינים אקדמיים בחובה ובקבע. שימו לב, ההרשמה תיסגר בסוף פברואר. עוד מידע באתר ובדף הפייסבוק של העתודה האקדמית של צה"ל.
עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
מיד אחרי החדשות, אודי סגל ודוריאל למפל.